אנחנו הגענו היום לנושא מאוד חשוב. הוא נושא חשוב בגלל שהוא לא חשוב. מה אני מתכוון? אני הסברתי כבר בשיעור הראשון בסדרה הזאת על שידוכים, שאדם שבא להתחתן צריך להבין לשם מה הוא מתחתן. דיברנו על המטרות. ולשם מה, לא לשם מה הוא לא מתחתן. כלומר, זה המשפט הלא להטעות. מה הנושאים שהם פחות מרכזיים ופחות חשובים, ועד הרבה נותנים להם היום מרכזיות גדולה מדי. והנושא העיקרי שהוא כך, הוא נושא הרגש. נושא הרגש הוא נושא שנותנים לו היום חשיבות מדי גדולה בתחום של השידוכים, בבחירת בת זוג או בן זוג, והנושא הזה צריך לדעת איך לשים אותו בפרופורציה. אז אחרי שדיברנו בשיעורים הקודמים על הדברים העקרוניים, המטרות, ושצריך לבדוק באמת שיש שאיפות ומטרות משותפות, וזה הדבר הכי הכי חשוב בהחלטה להתחתן. ואחר כך דיברנו בשיעור שעבר על בדיקת ההתאמה, גם מבחינה אישיותית וגם מבחינה מעשית, שזה גם כן דבר חשוב, כי אנחנו לא מעוניינים שתהיינה הרבה מריבות והרבה חילוקי דעות בין בני הזוג, ורוצים שידעו מראש לאיזה כיוון הולכים כמה שאפשר. יש הרבה דברים שאי אפשר, וכמו שאמרנו, יש הרבה דברים שלא תהיה אף פעם התאמה, כי אין זוגות שיש ביניהם התאמה מלאה. אז עכשיו אנחנו הגענו באמת לנושא הרגש. טוב, אז מה זה רגש? מה זה לא? אנחנו גם כן הזכרנו. כולם מכירים את התמונה ההוליוודית של איש ואישה שנפגשים, ומשהו מתפוצץ מבפנים, בום. כן, יש איזו הרגשה שאי אפשר לטעות בה. כל העניין הזה הוא פיקטיבי, דמיוני. יש הבדל בין פיקטיבי לדמיוני. ברוב המקרים העניין פשוט לא קיים. אין דבר כזה. או שהוא נוצר על ידי כל מיני דברים מבחוץ, והוא לא באמת מבפנים. הוא לא באמת אומר שום דבר על ההתאמה, על האישיות, על הקשר ביניהם. ולפעמים זה דמיוני. גם יכול לקרות מבחוץ. שני אנשים, איש ואישה, נמצאים יחד באיזושהי מסגרת מאוד מרגשת. הם עוברים חוויה משותפת, אז נדמה להם שהחוויה המשותפת היא בגלל הקשר ביניהם. יש גם קשר ביניהם, אבל אדרבה, זה הולך בדיוק בכיוון ההפוך. החוויה החיצונית יוצרת את ההרגשה המשותפת. וזה לא אומר שום דבר לגבי מה שיקרה בחיי נישואין. ובגלל זה הרבה מאוד זוגות מתגרשים. כי הם עברו חוויה כזאת, התחתנו על סמך זה, ואז עובר הזמן, והעסק לא הולך, והחוויה לא חוזרת על עצמה, ולא רק זה, אלא הבעיות הולכות ומצטברות, ויש יותר ויותר קשיים, ויותר ויותר רואים שיש אי התאמה, אז אומרים, טוב, כנראה שהיינו מאוהבים, היינו מתאימים, וזה נגמר. אז בוא נתגרש. טוב, כל הדברים האלה הם רק על קצה המזלג כדי להדגים מה לא. אבל כפי שאמרתי, אנחנו צריכים להבין באופן יסודי מה כן. כי הרגש הוא כוח מאוד מרכזי אצל האדם. הוא מאוד חשוב, אנחנו לא מזלזלים בכלל ברגש. בשום תחום, לא רק בתחום של חיי נישואי. ולכן אנחנו צריכים להבין מה התפקיד של הרגש ואיך אנחנו מתייחסים אליו. עכשיו, בואו נתחיל מהמבנה היסודי של האדם. את המבנה היסודי של האדם מצד אישיותו, מצד נפשו, לא לומדים כמובן בפסיכולוגיה, לומדים מדברי תורה. אלא שהאדם הוא יצור מורכב מאוד, גדול מאוד, לא קל להבנה, ואפשר לתאר אותו בצורות שונות. יש בראשונים תיאורים שונים של הנפש. אני רוצה לתת לכם פה את יסודות הנפש על פי דברי מרן הרב קוק זצ"ל, כפי ששמעתי אותם מרבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כי זה מאוד פשוט ומאוד מובן בשפה של זמננו. לאדם יש בנפש ארבעה כוחות יסודיים: שכל, רגש, רצון ודמיון. ארבעה הכוחות האלה במצב תקין, במצב רצוי, במצב אידיאלי, מופיעים דווקא בסדר הזה: שכל, רגש, רצון, דמיון. למה דווקא בסדר הזה? כי זה דבר שכתוב כבר, שוב, בראשונים. הרמב״ם כותב את זה, ועוד אחרים כותבים את זה. הרמב״ם פשוט בולט מאוד בתחילת שמונה פרקים. השכל הוא המלך של הכוחות. הוא הכוח שצריך לקבוע לאדם. אם האדם עושה דברים בניגוד לשכל, הוא מסכן את עצמו, והרבה פעמים גם אחרים. בניגוד למה שהרבה מאוד אנשים היום חושבים. פעם עשיתי ניסוי במרכאות, לימדתי קבוצה של בנות, בנות דתיות בהחלט עם כיוון של תורה. שאלתי אותן שאלה תיאורטית, אמרתי, תאר לעצמנו שאתן למדתן איזה מקצוע שחשוב לכן לחיים, אחרי 3 שנים של לימודים אתן עומדות בפני בחינה מסכמת חד פעמית שצריך לשבת להתכונן למבחן הזה. במבחן הזה תלוי כל ההצלחה של הלימודים של 3 שנים וגם העבודה אחר כך במקצוע. טוב, את מתיישבת להתכונן למבחן, ואז פתאום בערב את מקבלת טלפון מחברה, אומרת, את זוכרת שאנחנו כל השנים חולמות על טיול כזה וכזה וכזה שנוכל לעשות אותו אי פעם? אז בדיוק עכשיו יש הזדמנות. עכשיו אני מזמינה אותך להצטרף, יש קבוצה, יוצאים לטיול, תעזבי את כל מה שאת עושה, בואי לטייל. מה את עושה? אז באמת חלק מהבנות אמרו, מה זה אני עושה? אני נורא מצטערת על הטיול, הטיול חלומי, הכל יפה, אבל אני חייבת ללמוד למבחן. הייתה בת אחת שאמרה, לא, מה פתאום? אני מוותרת על המבחן, אני יוצאת לטיול. הבן אדם זורק לפח 3 שנים של לימודים. לא דיברנו המצב שיש, יש תאריך שני למבחן, יש כל מיני אפשרויות. בן אדם זורק לפח 3 שנים ולא לדבר על כל ההמשך. למה? כי התרבות סביבנו אומרת לנו כל הזמן, לך לפי הרגש. מה זה שכל? בכלל, מי משתמש בשכל? תראו עכשיו, יש לצערנו, אל תראו, אבל יש תעמולת בחירות. מישהו בא ואומר בצורה מסודרת, תראו, אני חושב א', ב', ג', טוב, לפעמים יש כאלה שעושים את זה. מה עושים רוב האנשים? אל תצביעו עבור המפלגה הזאת, היא כך וכך, היא תסבך אתכם. למה? פה ושם. זה מה שנקרא דמוגוגיה. לא טיעונים ענייניים. יתנו טיעונים ענייניים, אנשים לא יקשיבו. תלכו לפי הרגש. קל וחומר כל הפרסומות וכל הדברים מסביב. מה צריך להיות על פי התורה במצב אמיתי? אדם מחליט בשכלו מה אמיתי, מה נכון, ואז הרגש בא ומצטרף, כי אנחנו לא מדברים על מה שקוראים היום רובוטים. אנחנו לא מדברים על בן אדם שעובד לפי השכל, הוא כל הזמן כזה קר, מחושב. לא, מה פתאום? תראו מה זה גדולי ישראל, תבינו מה זה רגש. אני זכיתי לראות אצל רבנו, רב צבי יהודה, פעם, כשאני התקרבתי אליו, בדיוק באותה תקופה, הוא נאלץ להתאשפז בגלל בעיות ברגליים, וכשהוא חזר הביתה הוא תפקד, אבל הוא לא היה מסוגל ללמוד הרבה זמן, לעמוד הרבה זמן על הרגליים. לא היה מסוגל לעמוד. היה יכול ללכת ממקום למקום, ואז הוא התיישב, אבל לעמוד יותר מדקה זה לא הלך. אז ממילא הוא התפלל את כל התפילה בישיבה. אי אפשר, תפילת עמידה, לעמוד ככה 5-10 דקות שלמות, הוא לא יכול. יום אחד באנו אליו, והוא מתחיל לבכות. אמרנו לו, הרב, מה קרה? הוא אומר, היום הצלחתי לעמוד בתפילת עמידה. הוא בכה מרוב התרגשות, מרוב שמחה. עכשיו, מה קרה סך הכל? מותר, אדם שחולה יכול להתפלל כשהוא יושב. אבל לקיים את ההלכה בשלמות כמו שצריך, זה היה אצלו דבר כל כך מרגש שהוא בכה בדמעות מרוב התרגשות. זה לא שכל קר, אבל על פי מה בא הרגש? על פי מה מתגלית ההתרגשות? על פי החשבון. בן אדם לא הולך ו... פתאום, אוי, התרגשתי. רגע, צריך להתרגש או לא צריך להתרגש? מה, אתה יכול לשלוט על זה? אתה לא יכול לשלוט על זה ב-100%. אבל אתה יכול לדעת מה הכיוון, מה האמת. לפעמים אתה מתרגש מדבר בצורה לא טובה. דוגמה, סיפרו לי פעם על איזו מסיבה משפחתית, שבדיוק הגברים יצאו להתפלל. חדר מלא, ברוך השם, משפחה, נשים, ילדים, גדולים וקטנים, ואחת הילדות בלעה עצם והתחילה להיחנק. מה קרה? נכנסו לפאניקה, התרגשו. פאניקה זה התרגשות. איי, מה יהיה? היסטריה. זה עוזר משהו? הייתה אישה אחת, חכמה, שקולה, היא ודאי מאוד התרגשה בפנים, אבל היא הסתכלה על הילדה, לקחה את הילדה, הפכה אותה, תפכה לה על הגב, ועצם יצא. פיקוח נפש. להתרגש בצורה לא שקולה זה מסוכן. בדרך כלל לא סכנה כזאת מיידית, אלא סכנה לניהול החיים. למה? הרגש ביסודו מושפע מאוד מאוד מאוד, ואני יכול להמשיך במאודים, מבחוץ. זו התכונה המרכזית של הרגש. ממה אנחנו מתרגשים? מכל מיני דברים שקורים לנו. האנשי הפרסום והיחצנות משתמשים בזה עכשיו כל הזמן. יש לזה דוגמה מאוד מפורסמת, מאוד פשוטה. איפה מונחים החלב ומוצרי החלב והלחם בסופרמרקט? בסוף, בפנים בפנים. למה? אתה תעבור את הכל, אתה תהיה מושפע מכל מה שאתה רואה בדרך. אז אתה נכנסת רק לקנות לחם אחד וחלב וכמה גבינות, ואתה יוצא עם קפה כזה ושתייה כזאת וכל מיני דברים. זאת הדרך להשפיע עליך. אתה רוצה את הדברים האלה או לא רוצה את הדברים האלה? תשובה, הרגע אתה רוצה. זאת הבעיה עם הרגש. יש רמות שונות של רגש. יש רגש חיצוני שהוא כולו מושפע מבחוץ. ויש רגש פנימי יותר. עד לרגש הפנימי ביותר שאדם מישראל מושפע מהנשמה שלו, אם הוא יודע להקשיב לנשמה, לא שומעים ישירות את הנשמה, אבל הוא יודע, הוא מתרגש בצורה חיובית מקיום מצוות. אבל בדרך כלל ההתרגשות הזאת הולכת לאיבוד לגמרי היום בין כל הקולות של הדברים מבחוץ. בא בן אדם ואומר, מה אני מרגיש עכשיו? תשובה פשוטה, קר לי. הייתי רוצה, אני יודע מה, כוס שתייה חמה. למה? כי זה הדבר הראשון, אם קר, טוב. נניח פה בחדר יש מיזוג, סביר, היום מזג אוויר לא מדי קר, אבל אם זה יום קר מאוד או חם מאוד, זה הדבר הראשון שהרגש אומר. זה אתה? זה מבטא את האישיות שלך? את האמת שלך? מה פתאום? באותה מידה שזה לא אתה, גם כשאתה רואה בחורה יפה, ואתה נפגש איתה, למטרות שידוכים, מטרות קשרות לגמרי, והיא מדברת נורא יפה, והיא יודעת לנהל שיחה מאוד מעניינת, ואתה מתחיל להתרגש. זה לא אומר שיש ביניכם התאמה. זה אומר שכרגע אתה מתרגש בגלל הסימנים החיצוניים. אגב, זה יכול לקרות לא רק בחור מול בחורה. זה יכול לקרות כל בן אדם מול כל דבר יפה. ולא משנה מה זה הדבר הזה. כל דבר נעים, נחמד, אני אומר, אני, את זה, זה מה שאני רוצה. תחשבו, איך מושכים אנשים, כן, הסופרמרקט זה דוגמה אחת, איך כל מיני מאכלים, אתה שם תמונה יפה, איך שהמאכל נראה במיטבו. מישהו טעם פעם עוגת חתונה? מה אתה אומר? מגעיל, נכון? עוגת חתונה היא דבר יפהפה, מקסים, נכון? ראיתם? כל כך ראיתם עוגות חתונה. כזה דבר גדול, יפה, לבן, עם כל מיני טובים וזה, זה נראה נורא טעים. אם תטעם את זה, ואני, יצא לי לטעום, כן, יש פה עוד אנשים שזה, זה פשוט מגעיל הרבה פעמים. זה לא טעים. אבל אתה בטוח שזה טעים, כי אתה רואה, אתה מראה החיצוני. באותה מידה המראה החיצוני לא אומר, לא רק מה שבתוך העוגה הוא לא מגלה, יותר חשוב, הוא לא מגלה מה שבתוך עצמך, בתוך האישיות שלך. הוא לא מגלה ממילא גם בנושא של הזיווג, הוא לא מגלה מה ההתאמה שלך. מה עושים בדרך כלל בנושא רגשות? בכל החיים אנחנו צריכים לבנות את עולם הרגש. וזה עוד פחות יודעים ממה שיודעים את המשמעות האמיתית של הרגש בימינו. הגישה המקובלת היום בתרבות מסביבנו היא רגש, ככה זה, ככה אני. אני טיפוס שכועס, אז ככה אני, תיזהרו ממני. אני טיפוס סימפטי, אז ככה אני. נעים להיות איתי, אבל טוב, יכול להיות שינצלו אותי פה, שם. ככה אני. התורה אומרת, ככה אני? התורה אומרת, תתקן את המידות. מה פירוש הדבר לתקן את המידות? האמת היא שכל בן אדם מבין שצריך לתקן את המידות. מה עושים לילד קטן? ילד קטן, מביאים לו מתנה. מה התגובה שלו? ישר, הנה, בוא, אני אקח, אני אשחק עם זה. זה מה שאומר לו הרגש. מה עושים ההורים? מה עושים לו המבוגרים? אומרים, תגיד תודה. למה? כי צריך לחנך בן אדם למידות. במילים אחרות, צריך לחנך את הרגשות שלו. כי כשאתה תחנך אותו, הוא יבין במשך הזמן שהוא צריך להודות, לא רק חיצונית, אלא הוא צריך להגיש תודה. הנה, ננו לו מתנה, איזה יופי, תודה. קודם כל, תודה רבה על מה שנתת. ואולי זה לא הדבר שהכי מתאים לי, אבל כל כך נחמד מצדך שבאת לתת לי מתנה, אתה צריך לשים לב לזה, אתה צריך להגיש את זה. גמילות חסד. צריך לחנך. אנשים לא גומלים חסדים בצורה לגמרי טבעית, חלק יותר, חלק פחות, צריך לחנך לזה, צריך לפתח את זה. אז למעשה כל האנושות יודעת, כשזאת אנושות מתוקנת, שצריך לבנות בגשות ולא להשאיר את הבן אדם הפקר לכל הדברים שמשפיעים עליו מבחוץ ולכל היצורים שלו, היצרים שלו מבפנים. כן, מה רצית לשאול?
רציתי לשאול דבר כזה, אם לפי השכל זאת ההחלטה הכי נכונה שיש, אבל אחרי זה ברגש, והרגש הוא לא מתחבר.
תגיד לי, מה אתה עושה? אתה שואל מה קורה כשיש סתיבה בין השכל לבין הרגש. למעשה אתה יכול לחכות כמה דקות, אבל בוא אני אענה לך תשובה ישירה כבר עכשיו. מה אתה עושה כשאתה מגיע למסקנה שיש בורא עולם ויש תורה, ובתורה יש לך מצווה להניח תפילין, ואתה קם בבוקר ואתה יודע שאתה צריך להניח תפילין, והרגל שלך לא מוכן לסבול את העניין הזה. מה אתה עושה? יפה, אתה מניח תפילין. מה קרה לרגש? זה רק חצי תמונה. כן, מה אתה אומר?
אני הבנתי שלפי התורה, יש שתי חלקים, אחד זה חלק, זה לא...
איפה זה כתוב?
אני לא בטוח.
עוד מעט, עוד מעט אנחנו נגיע לנושא, אז תזכיר לי, חכה, אני בונה יסוד. אתה שואל על הדברים בשלב יותר מתקדם. חכה, 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 חכה. השאלה טובה במקומה. בסדר?
עוד דוגמה, הדוגמה שרציתי להגיד, נגיד אני יודע שהאוכל הזה ממש ממש בריא.
כן.
אבל אני שונא את הטעם, אני לא רוצה לאכול את זה.
תראה, באוכל יש לנו הרבה אפשרויות. קודם כל אתה יכול לטבל את האוכל אחרת, יש תבלינים שונים, יש טעמים שונים. אתה יכול לאכול את אותו הדבר במתוק או בחריף או בחמוץ או בלי כלום, יש לך הרבה אפשרויות. כשאתה רוצה, כשאתה יודע לדוגמה שאתה צריך לבלוע תרופה, אתה תיקח את התרופה אפילו אם היא לא טעימה. יש לנו בעיה היום, וזה דווקא יכול להיות דוגמה. אני זוכר לפני הרבה שנים, כשנולדו לי הילדים, לקחתי ספר שמדריך הורים צעירים, איך מתייחסים לילדים שלהם. הייתה שם דוגמה. הילד שלך יש לו בעיות אכילה חריפות. מה זה חריפות? הוא מוכן לאכול לחם עם שוקולד וזהו בערך. אחרי שהוא אוכל כמה פרוסות לחם עם שוקולד, הוא אומר, זהו די, אני מלא, אני לא רוצה שום דבר אחר. מה אתה עושה איתו? זה מאוד מאוד לא בריא. אם אתה תיתן לו לעשות את הדבר הזה קבוע, יש היום מבצע בינלאומי, אנשים משמינים, ויש עלייה מדהימה בכמות האנשים שחולים בסכרת. זה קורה בגלל שאנשים אוכלים לא בריא. אתה חייב לקחת את הילד הזה ולחנך אותו לאכול אוכל בריא. מה תעשה? נכון. בדרך כלל לא מומלץ, לפעמים כן, אבל בדרך כלל לא מומלץ שאתה תגיד לילד, שמע, מעכשיו אין לחם עם שוקולד. אתה תאכל משהו אחר, בין אם אתה אוהב את זה, בין אם לא, אתה תושיב אותו ליד השולחן והוא יבכה. שמע, לא תמיד זה הדרך הכי יעילה. לפעמים כן, אבל לא תמיד. מה תעשה? קודם כל, אתה תגיד לו, תראה, אני נותן לך כריך עם שוקולד. אתה תיתן לו שתי פרוסות עם כמות קטנה של שוקולד באמצע. אם אתה תאכל יחד עם זה עוד משהו, מה אתה הכי אוהב אחרי לחם עם שוקולד? כלומר, אתה תכניס לו את זה לאט, בשלבים. אתה תרגיל אותו לאכול דברים נוספים. אתה תמצא לו טעמים נוספים. רגש באמת קשה לעבוד איתו בבת אחת. לשנות אותו מכאן לכאן. הוא לא עובד כך. רגש דומה למים. אילו הייתי שופך את המים פה, הייתה לי בעיה. מה אני עושה עם המים? אני לא יכול להרים את המים ולהזיז אותם. נוזל. אי אפשר להרים נוזל ככה בלי כלי. אבל יש לי פתרון אחר. אם דחוף לי שלא יהיו לי מים פה, אני יכול לקחת ולהטות את המשטח הצידה והמים יזרמו לכיוון שהטיתי, נכון? רגש זורם. בתנאי שאתה שם לב להטות אותו לכיוון הנכון. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהתורה. יש מצוות על הרגש. יש הרבה מצוות על הרגש. ואהבת את השם אלוקיך. אהבה זו רגש. היא בנויה על שכל, אבל היא רגש. ואהבת לרעך כמוך. אהבה זו רגש. אם אפשר לצוות על הרגש, סימן שאפשר לשנות את הרגש. כי אני אגיד, אני לא אוהב את החבר שלי, מה אני אעשה? לא, התורה אומרת לך לאהוב אותו. מה הדוגמה? איך פועלים? כתוב בתורה מצווה, ושמחת בחגיך. אני לא שמח, מה אני אעשה? מה אומרים חז"ל? איך מקיימים מצוות ושמחת בחגיך? מה? יפה. אתה קונה לבן אדם אוכל משובח, בשר ויין, אתה קונה לאישה בגדים יפים, אתה קונה לילדים ממתקים וצעצועים. לא הבנתי. מה זה עוזר? המצווה היא לשמוח באוכל או בפסח, ביציאת מצרים, בשבועות, במתן תורה? במה המצווה לשמוח? אתם לא עונים.
בחג.
מצווה בפסח לשמוח כי יצאנו ממצרים. מצווה בשבועות לשמוח כי קיבלנו את התורה. אז מה זה עוזר לקנות אוכל ובגדים וכל מיני דברים כאלה? זה עוזר כי אתה מטה את המשטח של הרגשות שלך. והרגשות שלך פונים לכיוון השמחה. כי כפי שאמרנו, הרגש מושפע מבחוץ. אתה משפיע עליו מבחוץ לכיוון שאתה רוצה להשפיע. לא לכיוון שיחצן הוא רוצה להשפיע, לא לכיוון מזג האוויר, לא לכיוון של החברה, אלא למה שהשכל שלך מחליט שעכשיו זה טוב. מצווה. חג שהקדוש ברוך הוא קבע אותו. ואתה מתחיל לשמוח. כי יש כל מיני דברים מסמכים, נחמדים, טובים, אתה יוצא במצב רוח טוב. ואז אתה יושב ולומד על החג, והשמחה משפיעה עליך שאתה תשמח בדברים. אתה צריך לעשות פה כמה פעולות, זה לא בא לבד. וצריך לדעת שזה לא בא לבד. כי זה הטעות נוספת שהרבה אנשים מניחים, הנה זה בא לבד. איך בא לבד? אתם כולכם ברוך השם מתפללים. השמחה, אתם שמחים בתפילה? אתם מתרגשים בתפילה? זה בא לבד? לא. זה לא בא לבד. זה יבוא אם תעבדו על זה. זה יבוא אם תחנכו עצמכם לזה. את הרגש צריך לבנות. ואפשר לבנות אותו. וזה שלב על גבי שלב. בניין על גבי בניין. לא עוזבים את זה בשקט. לא מניחים שזה יבוא לבד. לא נותנים להשפעות מבחוץ לקבוע. אני נותן משל כזה, דוגמה. יש לך החתונה של חבר טוב שלך. אתה רוצה להגיע לחתונה. אבל בדיוק באותו יום של החתונה נכשלת במבחן חשוב. יש לך מצב רוח לשמוח? אין. באופן טבעי, הרגש עכשיו, תחת ההשפעה של המבחן, תחת ההשפעה של הכישלון, אתה לא שמח. מה אתה עושה? טוב, השכל אומר לך, אני לא אלך לחתונה של החבר, זה לא יפה, מה, הוא ייפגע, וזה. אתה הולך לחתונה, אתה מגיע לחתונה, יש חופה, חופה היא דבר מרגש, אחר כך יש גם אוכל טעים, אחר כך יש תזמורת. יכול להיות אפילו שגם כשמתחילים לרקוד, אתה עדיין במצב רוח גבוה. אז אתה, אתם יודעים, הרבה פעמים בחתונה מתחילים מעגלים, אז חוץ מכל החבר'ה הצעירים בפנים שבוגדים ככה בהתלהבות, יש מעגל בחוץ של אנשים יותר מבוגרים שככה בוגדים לאט. אז אתה נכנס למעגל האיטי, אין לך כוח באמת לרקוד עם כל החבר'ה, אבל טוב, זה חתונה של חבר'ה, צריך לרקוד. אז אתה נכנס למעגל החיצוני, אחרי 5 דקות או 10 דקות אתה תהיה בפנים. כי התזמורת והמעגל והשמחה של האנשים מסביב משפיעים על הרגש שלך. ואתה באמת רוצה לשמוח, כדאי לשמוח. החבר שלך מתחתן, מה, אתה באת בשביל עצמך, אתה אגואיסט? אתה באת כדי לשמח אותו. אבל אתה תשכח כמעט את המבחן, ואתה תמצא את עצמך במעגל הפנימי. כך בונים רגשות. שהרגשות חד פעמיים כמו בחתונה, אפשר לבנות בצורה חד פעמית. רגשות יותר קבועים, אתה שאלת קודם על התנגשויות, דיברנו על תפילין. צריך להתרגש כשמניחים תפילין. זה לא קל. מה זה הקופסה הזאת? מה זה הקופסה הזאת? ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. זה זכות עצומה. צריך להזכיר את זה. צריך ללמוד את זה. צריך לבנות את זה. כמו שאנחנו בונים לילדים קטנים רגשות במשך שנים. אנחנו בונים אותם. הילד יזכור אחרי פעם אחת להגיד תודה? אפילו להגיד תודה הוא לא יזכור בפעם השנייה. קל וחומר הוא לא יגיש את התודה אחרי פעם ואחרי פעמיים ואחרי שנים של חינוך, הוא יתחיל להגיש לבד שהוא מודה, לפני שהוא אומר שהוא מודה לאדם שנתן לו את המתנה. צריך לבנות את הרגשות. קודם נחזור על היסוד הזה. שכל ומתוך כך רגש. הרגש הוא חשוב, הוא אמיתי, הוא טוב, אבל אנחנו חייבים לבנות את הרגשות הנכונים מתוך ההבנה השכלית, מתוך התורה, מתוך העקרונות, מתוך חוכמת החיים, וצריך לעשות מאמץ מכוון כדי לבנות את הרגשות. זה לא בא לבד. רבותיי, זו עבודה מאוד גדולה. אני, על הנושא הזה, אני מכניס לכם את הנושא הבסיסי הזה של הרגש, תוך כדי סדרה על שידוכים. אני נתתי כבר בעבר פה במכון סדרות שלמות על בניין רגשות. זה אחד הנושאים המרכזיים של החיים שלנו. כי אי אפשר להתעלם מזה שהחברה מסביב עושה את הרגש לדבר מרכזי. אבל יותר מזה, אי אפשר להתעלם מזה שהרגש הוא כוח מרכזי באדם. מה אמרנו? 4 כוחות. קודם שכל, אחר כך רגש, אחר כך רצון ודמיון. זה אחד משני הכוחות הראשונים באדם. מה, תתעלם מזה? אם תתעלם מזה, אז תסתובב אולי עם החלטות טובות בשכל. וגם זה לא בטוח, כי הרגש מטה את השכל הרבה פעמים לכיוונים לא נכונים. אבל החיים שלך יהיו יבשים. ואם החיים שלך בחוץ לא יהיו יבשים, יהיה הרבה יותר גבוע, כי החיים שלך בפנים, של דברי תורה ומצוות יהיו יבשים. ואז בן אדם נמצא עם סתירה פנימית, כי איפה שנעים לו להיות, זה דווקא לא במקום הכי חשוב. נעים לו להיות עם חברים, נעים לו להיות בבילוי, נעים לו להיות בכל מיני דברים, אבל בבית המדרש, בתפילה, בקיום מצוות, לא נעים לו. כי הוא אף פעם לא פיתח את הרגשות האלה. זה אפשרי, זה קיים, זה מה שתורה אומרת לעשות, זה אמיתי, זה לא רק אני מחדש פה חידוש עצום. כי תשימו לב נגד כמה שכבות של הטעיות של התרבות המודרנית אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו צריכים לעבוד נגד השכבה הראשונה שהרגש יותר חשוב מהשכל. אנחנו צריכים לעבוד נגד השכבה השנייה שהרגש החיצוני שנוצר על ידי הפרסומת והחברה וכדומה הוא הרגש האמיתי שלנו. אנחנו צריכים לעבוד נגד המושג שרגש הוא דבר קיים, קבוע, ככה זה, ככה אני מרגיש, אין מה לעשות ואי אפשר לשנות אותו. ואנחנו צריכים ללמוד שאפשר לבנות רגשות, שזה מושג שלא קיים בעולם המודרני. אפילו על דברים חמורים מאוד, כמו כעס וכדומה, שזה מעבר לרגשות, אלה מידות מקולקלות, לא חושבים שאפשר לבנות. אלא אם בן אדם נמצא במצב מסוכן, יתנו לו איזה קורס פסיכולוגי איך להתגבר. אבל כל הדברים האלה, רבותיי, הם פשוט מושגים לא נכונים. זה לא מונע. ברגע שאתה מבין את הדברים בצורה נכונה, אתה יכול מהרגע להתחיל לשנות. מהרגע החיים כבר יכולים להיות יותר טובים ויותר אמיתיים. זה לא מאמץ כזה גדול, נכון? לבנות את הרגשות בצורה כוללת ואמיתית ועמוקה, זה לוקח הרבה זמן והרבה עבודה. אבל להתחיל, אפשר להתחיל מיד, אין שום בעיה. בתנאי שאתה בונה את הנחות היסוד בצורה נכונה, ולא הולך שבי אחרי הנחות היסוד שהן באות מתרבות מקולקלת מאוד. זה הרגש בצורה יסודית. לכן, כשאנחנו באים לכל הנושא של חיי נישואין ורוצים להתחשב ברגש, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, אתה בא, אתה נפגש עם בחורה, אתה כבר הרבה פעמים מתרגש, כי מפגש וזהו, אולי נתחתן, אולי זאת היא. אתה מושפע מהמראה החיצוני שלה, אתה מושפע מהדיבור שלה, כל מיני דברים שהם לא אמיתיים. גם פה אפשר לבנות את הרגשות. אפשר קודם כל לקחת בחשבון שאתה מתרגש. זה טבעי. יש הרבה דברים שבן אדם מתרגש. פעם ראשונה שאתה עושה דבר, הרבה פעמים זה, אתה מתרגש, אתה קצת עצבני, אתה קצת, טוב, תרגע, בוא נתייחס, ענייני, נעשה את מה שצריך לעשות. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לדעת שאפשר לפתח רגשות בצורה נפלאה. ואני לא אומר שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בכל מקרה של שידוך ביום יום, אבל רבותיי, זה כתוב בתורה. קראנו את הדבר הזה לפני זמן קצר יחסית בפרשיות שבוע. מה קרה? הזכרתי כבר פעם את יצחק ורבקה. יצחק התאהב ברבקה? יצחק בכלל לא בחר את רבקה. נכון? בחרו עבורו את רבקה. ככה היה נהוג אז, ככה היה נהוג בהרבה דורות אחרי זה. בוחרים לבן אדם את השידוך שלו. מה הוא עושה? מה, אין אהבה בתורה? ודאי שיש אהבה בתורה. דבר חשוב מאוד. דבר אמיתי מאוד. יש רגשות. מה כתוב? ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. הוא מביא הביתה את רבקה, מספר ליצחק את כל השתלשלות העניינים, שיצחק ידע שהבחירה היא נכונה, אמיתית, מספר לו מן הסתם את כל הניסים שקראו לו, את כל עשיית הדשמיה, איך רבקה נתנה לו מים בשבילו ובשביל האנשים שלו ובשביל הגמלים, איזה גומלת חסדים היא, איך היא החליטה כשהורים שלה רצו שהיא תישאר בבית עוד ותתחתן בעוד שנה, אז היא אמרה לא, אני הולכת מיד עם האדם הזה. רבקה הייתה צדקת גדולה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. הוא הביא אותה לא על שרה, כבר נפטרה, הוא הביא אותה לא על של שרה, היא ממלאת מקום של שרה, כי באמת היא מסוגלת. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה, אחרי שהוא התחתן איתה. שוב, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד, רגע, יש לי פה רשימה, הבחורה הזאת היא כך וכך וכך, טוב, בוא נתחתן, אחרי החתונה תבוא האהבה. למה לא? כי אנחנו לא מסוגלים לעשות כך. אי אפשר לגמרי לבטל את הכל ולהגיד, טוב, זהו, די, אין רגשות, אין כלום, הרגשות יבואו אחר כך. אבל צריך לדעת שזה אפשרי. לא רק שזה אפשרי, אלא זה אמיתי. כי האהבה האמיתית תבוא לא לפני החתונה, אלא אחרי החתונה. כי לפני החתונה אתה לא מספיק מכיר. לפני החתונה אתה עושה כמיטב יכולתך להחליט, ואתה לא יודע מה היא עד הסוף. לפני החתונה אתם שני אנשים. היא בבית שלה, אתה בבית שלך, איפה שהיא הבית, כן, אם זה בית או פנימיה במכון מאיר או מה שיהיה. אך רק אחרי החתונה אתם יוצרים מציאות של חיים ביחד. לוקח זמן ללמוד, לבנות, להתרגל, לגשר על פערים. ומזה מגיעה אהבה אמיתית. כשיוצרים מצב של זוגיות אמיתית, מצב של קשר אמיתי, אז מגיעה גם אהבה אמיתית. זאת אהבה אמיתית, אהבה שבנויה על תכונות שמכירים אותם לעומק, אהבה שבנויה על שותפות אמיתית, על מציאות של חיים ביחד, על התמודדות עם כל מיני משברים ביחד, על החלטות משותפות, על ויתורים, לפעמים ויתורים מצד אחד, לפעמים ויתורים מצד שני, לפעמים ויתורים משותפים. על זה בונים אהבה אמיתית. אז צריך לדעת שזה היחס, זה העניין שצריך לבנות. זאת האמת. אבל זה צריך לדעת בתור עיקרון, ששם תבוא אהבה אמיתית, ואנחנו כן רוצים למצוא את הקשר הרגשי הראשוני לפחות לפני החתונה. סליחה, לא דייקתי. לא לפחות, אלא את הקשר הרגשי הראשוני למצוא לפני החתונה. לא לפחות, כי זה ודאי לא יהיה יותר מראשוני. ואנחנו צריכים להתייחס לרגש הזה בזהירות. שוב, כפי שאמרתי, לא לתת לרגש להיות מושפע מדי מדברים חיצוניים. טוב, אם הבחורה יפה, ואתה שמח בזה שהיא יפה, מה רע? זה לא רע, בתנאי שזה לא מסיח דעתך מהשאלה האמיתית, אם היא מתאימה לך מצד השאיפות, אם היא מתאימה לך מצד סגנון החיים, אחרת אל תתחתן איתה, כמה שהיא לא תהיה יפה.
ההפך כן.
ההפך כן, היא לא יפה. זה שבחורה לא יפה זה יתרון גדול מאוד. הלוואי שכולנו היינו יכולים להגיש את היתרון הזה. בחורה שלא יפה היא יותר מעמיקה בישיות שלה, כי היא חייבת להיות יותר מעמיקה. אין לה יכולת לסמוך על היופי. ובחברה של היום, גם בחברה דתית, זה משמעותי. היא חייבת לשים יותר לב לאישיות, היא חייבת לשים יותר לב לדברים עקרוניים, זה ידחוף אותה לכיוונים יותר חיוביים. נוסף על זה, זה יתרון עבורך. אם אתה יכול להתחתן איתה ולראות את הפנימיות שלה, אם אתה יכול ליצור את הקשר הרגשי, אף על פי שהיא לא כזאת יפה, אתה יוצא קשר הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר מתקיים, כי היופי של בחורה זה דבר שמאוד מאוד מוגבל מבחינת הזמן. תתחתנו, בעזרת השם תוך שנה היא כבר תהיה בהיריון, כבר שינית את כל המראה שלה. שינית, כן? השתנה כל המראה. החלטה משותפת. בשביל זה מתחתנים. אל תסמוך על היופי. אבל בסדר, אם היא גם יפה וגם מתאימה, בבקשה, אתה רוצה ליהנות מזה מבחינה רגשית, מותר לך ליהנות מזה מבחינה רגשית. תשים לב שזה לא יסיח את דעתך מהעיקר. קל וחומר דברים שהם בכלל דברים שוליים, צדדיים. רוב האנשים היום מחפשים שהבחורה לא רק תמצא חן ביניהם מצד היופי, אלא שגם הבדיחות שלה והשיחות שלה והרצינות שלה וכמה שהיא כן מדברת וכמה שהיא לא מדברת ואיך היא מתנהגת ואיך היא מתלבשת וכל הדברים האלה צריכים להיות בדיוק מתאימים לרגש שלי. הם לא מחפשים אישה, הם מחפשים בובה. זה לא טבעי, זה לא נורמלי. אין דבר כזה. הרגש תמיד נתפס לדברים קטנים, לפרטים קטנים, כשלא מחנכים אותו כמובן את הרגש. וכל הפרטים הקטנים שבא בן אדם אחר כך ואומר, איך אני יכול להתחתן עם הבחורה הזאת? הרי היינו ביחד ואני רציתי א' והיא הלכה בדיוק בכיוון ההפוך, לא מתחשבת בי. סליחה, אם אתה מתייחס כך לעולם לא תוכל להתחתן. שני אנשים, איש ואישה, תמיד מתנהגים בצורה שונה, תמיד שונים אחד מהשני, זה מזו וזו מזה. היכולת להתחתן היא יכולת להסתדר עם מה ששונה, אלא לא צריך לדפוק את הראש בקיר ולחפש את הבחורה הכי שונה ממך ודווקא איתה להתחתן. לכן דיברתי בשיעור הקודם על התאמות, על אישיות שכמה שאפשר היא מתאימה ואתם עובדים בהרמוניה, אבל מאוד להיזהר, כי הרגש הוא מאוד עושה הכללות. הוא נתפס לדבר קטן ואומר, הבן אדם הזה פסול, הדבר הקטן הזה לא בסדר, זהו, די, אין מה לעשות, אי אפשר להתחתן. בזה אפשר באמת להיעזר בשדכן פעיל שנותן ליווי ונותן ייעוץ, כי זה מאוד מרגיע את כל הדברים האלה. אבל באופן כללי, אנחנו נכנסים לתוך תהליך. תהליך של הכרת אחד את השני, אחת את השנייה, אחת את השני. מכירים, כפי שאמרתי, מי הדברים הכי חשובים של המטרות והשאיפות של החיים. דרך כל העניין, הכמות הגדולה של סגנונות חיים וצורות חיים ומבנה חיים, כל הדברים שיכולים להיות קשורים להתאמה בין בני הזוג, כשיודעים שלא הכל יתאים. תוך כדי זה כמובן אנחנו גם מבזבזים זמן בצורה נעימה על ידי שמדברים על כל מיני דברים באמצע, כפי שאמרנו כמה פעמים, לא עובדים לפי רשימה, השיחה צריכה להיות נעימה, יכולים לדבר על נושאים שונים. תוך כדי השיחות האלה, בדרך כלל אם יש התאמה, מתפתחים גם רגשות. רגשות חיוביים. לא צריך לחכות שהרגש יבוא ויגיד, הו, חזרנו להוליווד. לא, רבותיי. זאת לא המטרה, זה לא אמיתי, לא בהתחלה ולא באמצע, ואולי בסוף, אחרי 120, או לפני 120, בסדר. אחרי 50 שנות נישואין אפשר להגיע להוליווד. צורה אחרת לגמרי כמובן. לא צריך לחפש את זה. עד הרבה, אני ראיתי אנשים שקלקלו לעצמם את השידוכים הכי טובים בגלל שחיפשו את זה. אתן לכם דוגמה חריפה, אבל אופיינית, כי זה קורה לבעלי תשובה. יש לפעמים לבעלי תשובה זיכרון של קשר עם איזו בחורה שמסביבה היו כל מיני דברים שיצרו התרגשות. גם המערכת של החברה הדתית יכולים להיות דברים שיגרמו להתרגשות, אם אין חברה ממש לא מעורבת, שזה כמובן עדיף, אבל בחברה החילונית זה עוד יותר יכול להיות. יכול להיות שעברו יחד איזו חוויה מאוד מרגשת, והמפלס של הרגש עלה גבוה מאוד, והבן אדם זוכר את זה רגשית. נכון, הוא לא רוצה להתחתן עם הבחורה ההיא, לא רק בגלל שהיא לא דתית, אלא הוא מבין שהיא לא מתאימה לו, והיא בכלל לא אישיות רצויה, אבל הוא זוכר את החוויה הרגשית הזאת. ועכשיו אני מדבר על מקרים שהגיעו אליי. עכשיו הוא בא ואומר, אני עכשיו ודאי הולך להתחתן עם בחורה דתית וצינית, ואני בודק את המטרות, ואני בודק איפה היא עומדת מבחינת שמירת מצוות, אבל אני רוצה לחזור לחוויה הרגשית הזאת, כי סימן שאני הייתי מסוגל להתרגש כך עם בחורה, אז גם עם אשתי אני צריך להיות ככה מרוגש. הבן אדם הזה הורס לעצמו את החיים. כי יש הבדל, כולם יודעים, אני מקווה שלא אישית, לפחות אני מאחל לכולם שזה לא אישית, אבל כולם יודעים מה קורה לבן אדם שלוקח סמים? באופן עקרוני, מה קורה לבן אדם שלוקח סמים? הוא עובר חוויה רגשית, דמיונית, מאוד מאוד חזקה. לכן זה ממכר. זאת חוויה אמיתית, תלוי מה מגדירים חוויה אמיתית. זאת חוויה מלאכותית שנוצרת על ידי כימיקלים שהכנסת לגוף שלך, אבל בגלל שהיא מלאכותית היא מעלה את המפלס החווייתי ברמה כזאת ששום דבר נורמלי, בריא, אמיתי לא יעשה. יש הבדל בין דבר מלאכותי לדבר טבעי. דבר טבעי הוא יותר רגוע, הוא יותר משתלב, הוא פחות עושה בום. ככה זה. הנביא מדבר על 100 שילוח הולכים לאט, המעיין שנתן חיים לירושלים, מעיין השילוח, הוא מתנהל איתו, הוא לא עושה בומים גדולים. באותה מידה, מציאות מלאכותית, רגשית, חיצונית, של אם זה יהיה מועדון עם ריקודים, מוזיקה רעשנית, או כל מיני דברים אחרים, לפעמים יכול לעלות עם נפלס הרגשות בצורה מלאכותית ששום צורה טבעית לא תעשה. אם האדם לא מתרגל למציאות הנורמלית של החיים, הטבעית של החיים, תהיה לו בעיה להתחתן, תהיה לו בעיה לחיות, תהיה לו בעיה לא רק עם אשתו אלא גם עם הילדים שלו, כי גם עם הילדים שלו לא יגיש הרגשות כאלה. הוא אוהב אותם, אבל זה הרבה יותר רגוע. שלא יחפש חוויות כאלה. זאת בעיה אחת. בעיה אחרת היא שבן אדם אומר, בסדר, אני מוכן להסתפק באהבה טובה, חיובית, רגועה, לא מפוצצת, אבל כרגע גם את זה אין לי. זה בעיה שעולה באחוז מסוים של השידוכים. וזה גם כן, יש לי ניסיון, באים אליי לפעמים תלמידים, אומרים, תשמע, אני פוגש את הבחורה הזאת, כבר לא מעט פגישות, הכל בסדר, הכל טוב, הכל חיובי, אבל מבחינה רגשית אני לא מסוגל להתחתן איתה. עכשיו, כאן צריך הדרכה. כי יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שהרגש פשוט, מה שאנחנו קוראים, חסום. יש איזשהו מחסום זמני שצריך לשחרר אותו. אפשר על ידי עצות טובות להגיע למצב שתעברו את המחסום הזה והרגש יתחיל לזרום והכל יהיה בסדר. ואני אומר את זה מניסיון, זה כבר קרה, ברוך השם, זוגות נשואים בשמחה ובטוב לבה והכל טוב ויפה, אף על פי שבשלב מסוים של הפגישות היה חסום. אפשר לעבור את המחסומים האלה. אבל יש גם אפשרות אחרת, וכאן צריך קצת זהירות. לפעמים המחסום אומר שיש פה משהו עמוק יותר. יש פה איזה חוסר התאמה באישיות שאתם לא מודעים אליו, אבל אתם מרגישים אותו. זה נקודה שהרגש כן הוא חשוב. מה לפעמים רגש יותר חכם מהשכל. צריך להיזהר. לא לתת לו להשתולל, לא לתת לו להחליט לבד. אבל בן אדם לא מתחתן כשהוא חסום לגמרי מבחינה רגשית. עכשיו זה משפט מאוד כללי, כי צריך הרבה מאוד זהירות, הרבה מאוד עצה, יש הרבה מאוד משברים רגשיים, הרבה פעמים מחליטים להתחתן, ובום, חודש אחרי זה יש משבר. או שבוע לפני החתונה יש משביע. וצריך עצה טובה ממי שהוא מנוסה כדי לדעת אם המשביע הוא משביע בגלל שיש פה דבר עמוק ובעיה רצינית, או שהמשביע הוא משביע, אני עומד להתחתן ויש לי פרפרים בבטן וזה גרם לי להיות במשביע, שזה גם דבר מאוד טבעי, זה קורה. אז צריך להיזהר עם כל הדברים האלה, אבל צריך שוב באופן מסיסי לדעת שרגש זה דבר שיכול להשתנות. הוא עולה והוא יורד, לפעמים הוא חסום והוא יזרום אחר כך. לא לקחת אותו בתור גורם מוחלט, אלא בתור גורם שמצביע על דברים. אין לבן אדם את היכולת לבוא ולהגיד על פי הרגש, או יש כאלה היום שקוראים לזה אינטואיציה. איך קרה? פעם נתתי סדרה כזאת, ניגש אליי בחור אחרי השיעור, כל מה שאמרת נכון, צריך לחפש את המטרות ואת השאיפות ואת ההתאמה והכל, אבל אם אני בטוח שהבחורה הזאת היא אשתי, אפילו שכל הגורמים האחרים לא מתאימים, על פי מה אתה בטוח? יש לך רוח הקודש? אינטואיציה רבותיי זה רגש. במצב הכי טוב הוא מצביע על משהו שצריך לבדוק, לא לקחת אותו בתור גורם מוחלט. כן, מה השאלה?
השכל לא יכול להשתנות גם?
מה זה נקרא ששכל משתנה? אם אתה עושה חשבון מתמטי היום, החשבון הזה ישתנה מחר?
לא, אבל זה יותר...
השכל מתפתח, הוא מבין דברים יותר, בהחלט. צריך לפתח גם את השכל. אבל כאן אנחנו, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בצורה שהרגש צריך לעבוד עם בקרה שכלית. לא לחנוק את הרגש, לא לעצור אותו, לא לחסום אותו, אבל לדעת שהוא צריך להיות תחת ביקורת, תחת פיקוח, ושאפשר גם לשנות אותו. טוב, רבותיי, עברנו על כל מיני דברים מאוד חשובים היום. אני מניח שיש עוד שאלות, אז אני אשמע אותן אחר כך, ונראה לפי זה איך להמשיך בשבוע הבא. תודה רבה, להתראות.